הנושא שנלמד אותו היום זה שבת שקלים. כל הנושא הזה של את מי סופרים, למה סופרים את מי, ולמה אסור לספור, ואם כן אז איך סופרים, כל הדברים האלה, זה הנושא שנלמד אותו היום. כן, הידוע שמי שמונה את בני ישראל, כבר כתוב בפסוק, יש לכם את הדפים לפניכם, כתוב כי תישא את ראש בני ישראל לפיקודיהם, נתנו איש כופר נפשו להשם יפקוד אותם, ולא יהיה בהם נגף יפקוד אותם. ואם אתה סופר את בני ישראל, רש"י אומר, אם תמנם לגולגולת, כל אם, אז אתה ממש מסתכן, סכנה גדולה מאוד. והיו דברים מעולם, וגם היום דרך אגב, אסור לספור בני אדם. אז כל העניין הזה של המניין, ולמה אסור, ואם כן, אז מה זה עניין של מחצית השקל, מה זה קשור לכאן? זה הנושא שנלמד אותו היום ברשותכם. אבל קודם כל, באיזה גיל מתחילים לספור? שואל אתכם, לפי הפרשה, גיל מי?
20.
גיל 20. למה גיל 20? מה הסיבה? אה? הולכים לצבא, אתה היית כבר בצבא? בן כמה אתה? לא, אתה נראה לי הרבה יותר צעיר. נראה בן 30? אבל אתם עוד לא הגעתם ל-20, נכון? בעזרת השם תגיעו לגיל 20. היום, דרך אגב, הולכים גם לצבא, אבל לא בגיל 20, אלא בגיל 18 בדרך כלל, אחרי י"ב הולכים לצבא, אלא אם כן אתה הולך למכינה או לישיבה או משהו כזה. אבל הגיל הזה, גיל 20 הוא לא במקרה. ככה רש"י אומר במקום, מה זה גיל 20? שאין פחות מבין 20 יוצא לצבא ונמנע בכלל אנשים. אתה בכלל לא נחשב איש אם אתה פחות מ-20. ולמה אתה לא נחשב כאיש? למה אתה לא נחשב כאיש? מה, אתם נקראים אנשים? ילדים? או אתם לא אנשים? מה אתם? אה? נערים. לא בגדר של אנשים. אדם שהוא כללי הוא נחשב איש. מי שהולך לצבא הוא שייך אל הכלל. כולם שייכים לכלל, גם נערים שייכים לכלל ישראל. זה בסדר, יחמים ורגועים. אבל זה לא מספיק שאנחנו שייכים כולנו לכלל. אלא מה התרומה שלך לכלל? ומה זה בא לידי ביטוי שאתה שייך אל הכלל? בזה שאתה מתגייס לצבא. הגיוס לצבא זה ביטוי ממשי, גם היום דרך אגב. מי שהולך לצבא, הוא נהפך באופן אוטומטי, ברגע שהוא מתגייס לצבא, הוא נהפך לאדם כללי, ולא לאדם פרטי. מה זה אדם כללי? מרגע שהוא מתגייס לצבא, הוא מוגבל. מה שהצבא אומר לו, הוא צריך לעשות, אין לו ברירה, כבר לא אדם פרטי. לכן, אתם עוד לא הייתם בצבא, אבל תהיו, שיהיו בצבא, אחד הדברים שמלמדים את החיילים בצבא, משמעת. בטירונות קוראים לזה. אתה היית בטירונות? היה קשה? אתה חושב שזה מקרה? זה לא מקרה. אני זוכר את עצמי בטירונות. תרתרו אותנו. קשה מאוד, למה? כשאתה אדם פרטי, זה משהו אחר לגמרי אם אתה אדם כללי. אדם פרטי עושה מה שבא לו. מה שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, שום דבר לא מגביל אותו. אבל אדם כללי, הוא עושה מה שהכלל צריך. בצבא, מלמדים אותך להיות ממושמע. לשמוע לא מה שבא לי, אלא מה שבא למפקד. נפלחת לבן אדם כללי. גם המפקד בשטח, אבל גם המפקד העליון. כלל ישראל, עם ישראל. להיות אדם כללי. אז לכן, בין 20 שנה הוא כבר אדם כללי, הוא כבר מתגייס לצבא, גם אז וגם היום, הוא נהפך לאדם כללי. ואז כתוב, צריך למנות אותם על ידי מחצית השקל. קודם כל ראינו שהמניין או המפקד הוא לא במקרה. גם בצבא יש מפקדים. כל בוקר עושים מפקד בוקר, נכון? ישראל, אתה היית בצבא, נכון? עשית מפקד בוקר. מפקד זה גם, לא רק שסופרים את החיילים, אלא גם ברגע שיש מפקד, זה גם עניין של תפקיד. מה התפקיד שלי ביחידה הזו? האם אני ממקף, או אני צלף, או אני מג זה מכונת עירייה, מגיס או משהו כזה, כל אחד. ברגע שאדם נפקד, הוא גם יודע מה התפקיד שלו בכלל הזה. הוא חלק ממשהו. ברגע שאדם הוא חלק דבר כללי, זה מעמד מיוחד במינו. אבל אם האדם לא יודע מה התפקיד שלו בחיים, מה הוא עושה חיים, מה הוא עושה כאן, מה זה, הוא לא נעים לו. נכון? זה נעים? שאדם לא יודע מה צריך לעשות. גם במסגרת הכללית, כלל ישראל, הכלל אנושית, וגם במסגרת הפרטית אפילו. כל אדם יש לו תפקיד. המפקד עוזר לנו לגלות לנו את התפקיד. אנחנו חלק מהכלל. ומי שהוא חלק מהכלל הוא אדם בריא. בריא בנפשו, בריא בגופו. כן. מי שהוא לא חלק מהכלל, יש כאן איזה נער אחד שהוא אגואיסט. יש כאן אחד או שניים אגואיסטים שחושבים רק על עצמם. יש? תגידו את האמת, יש? בכיתה של אידיאליסטי. מישהו חי רק לעצמו. איך נאמר באגדה? כנגד ארבעה בנים דיברה התורה, ומי הוא הרשע שמוציא את עצמו מן הכלל, הוא לא שייך אל הכלל. רק חושב על מי? רק על מי הוא חושב? על עצמו. איך אתה יודע? אני אמרתי, זה כלל גדול. כמה שאדם הוא יותר כללי ויותר שייך, יותר בריא מכל הבחינות, רוחנית, נפשית, גם פיזית, שייך לכל זה, כמה שהוא יותר פרטי, אז לגבי העניין של הצבא, סליחה שאני עובר לדברים ששייכים לתקופה שלנו, לדור שלנו, וכידוע, כל מה שכתוב בתורה זה דבר רלוונטי. מה זאת אומרת? זה שייך לכל הדורות. התורה זה לא רק ספר היסטוריה שמלמדים אותנו מה היה פעם, אלא התורה היא באה ללמד אותנו בכל דור ודור, בכל זמן וזמן, היא באה ללמד אותנו על עצמנו, על המציאות שאנחנו חיים בה. יש כאן מישהו שיש לו בעיה בחיים חוץ מהציונים, מהבחינות? יש לכם מישהו? יש כאן מישהו? לא, ברצינות. יש לך בעיה? תלמד פרשת שבוע, תפתור את הבעיה. כן, אבל איך? נדמה לי שאמרתי באחד השיעורים, שפעם אמר לי, זה תמיד חכם, אם יש לך איזשהו בעיה בחיים, תלמד סוגיה בגמרא, אבל מה? תלמד אותה לעומק, לברר את האמת עד הסוף. ואז תמצא פתרון לבעיה שלך בחיים. טוב, מה אני אעשה? את השני הרבה שנים מתי בידי ישיבה, והנושא שלמדנו אז היה בבבא בתרא, שכיב מרע, גוסס, דיני גוסס. אני ידע, הייתי צעיר, לא הייתי לא חשבתי עליהם. ובאמת, אני כבר לא זוכר את הפרטי, אבל עסקנו ועסקנו ולמדנו ולמדנו, ואופ, פתאום מצאתי פתרון לבעיה שבכלל לא קשורה לגדיני. שאלתי אותו, אתה תמיד חכם, תגיד לי, למה אמרת לי זה? למה, איך אתה חושב? וכשאתה לומד תורה, אתה, מה זה לימוד תורה? לברר את האמת. המוח שלך עובד למצוא את האמת, את הנקודה האמיתית. כשאתה מוצא את הנקודה האמיתית בסוגיה שאתה עוסק בה, זה עוזר לך למצוא גם דברים אמיתיים ביתר סוגיות החיים שלך. גם כאן, גם בפרשה שלנו, שבת פיקודי, זה עניין של, ראינו, לפקוד בני ישראל מבין 20 ומעלה, כל יוצאי צבא. אמנם המטרה של המפקד אז הייתה לעניין של קורבן ציבור. להבין, אנחנו נוהגים בשבת זאת להזכיר לנו לתרום מחצית השקל, למה? על מנת שבראש חודש ניסן מתחילים לקחת כסף לקורבנות הציבור, אז יהיה ממה לקחת מקופת הציבור. אז מזכירים לנו להתחיל לתרום מחצית השקל. אבל זה גם נוגע לצבא. ברגע שאתה תורם לקופה הכללית, אתה חלק מהכלל. ולכן כשמביאים קורבן עולת תמיד למשל, אתה מביא את העולת הזאת מכספי כל עם ישראל, שזה בקופה הזאת. את הקופה הזאת כולם שותפים בה. אנחנו כולנו שם בתוך הקופה הזאת. אבל גם היום יש עניין של צבא. יש עניין של צבא. חלק מאיתנו היה בצבא, חלק עוד יהיה בצבא בעזרת השם. אני מאחל לכם שתהיו בצבא. בסדר? אתם רוצים ללכת לצבא, חבר'ה? כן או לא? כן, אני בדקתי. יכול להיות שעוד יומיים יהיה שלום. מה שבטוח, בטוח צריך צבא. הלוואי שחזון אחרית הימים יתקיים מה שיותר מהר. אבל עד שמתקיים החזון הזה, אז אנחנו הולכים לצבא. אז הייתה שאלה בשעתו לפני תפשין למד. מתי זה תפשין למד? 70. לפני כמה שנים זה היה? 56 שנה. 49 שנים. הייתה שאלה שהיא קיימת גם היום בציבוריות הישראלית, האם לגייס בחורי ישיבה או לא. גם היום זה עניין פוליטי, עניין שיש כאלה אומרים ככה, יש כאלה שאומרים לא, כל מיני דעות בדבר הזה. גם אז, באותו זמן, הייתה שאלה, לגייס בחורי ישיבה או לא לגייס בחורי ישיבה וכל זה. והשבוע התגלגל לידיי צילום של עיתון משנת תפשין למד, בידיעות אחרונות. וכאן הכותרת, הייתי סקרן לדעת מה מסתתר מאחורי הכותרת הזאת. דיין זה היה אז שר הביטחון. הוא היה שר הביטחון, ידוע. אז הוא אומר, תלמידי ישיבות בסיס למרכז רוחני בארץ ישראל. ושואלים אותו, איזה סטודנט שואל אותו את דיין, שאלה. שר הביטחון הביע אמש התנגדות לגיוס תלמידי הישיבה לצה"ל בפגישה שנערכה בביתו של אריאל עמיעד. אמר משה דיין, חשוב שתלמידי הישיבות ימשיכו בלימודים, בעתיד הם יאהבו את היסודות למרכז רוחני שיוקם בארץ ישראל. משה דיין, תראו איזה ראייה הייתה לו. אני לא הכרתי אותו אישית, אבל הוא היה איש צבא, הוא היה אמני, היה גנרל גדול. וחשוב, הייתה לו ראייה אסטרטגית. בשביל מה הקמנו את המדינה? מי יודע? לא יודעים, לא נורא, אתם תלמדו פעם. בשביל מה הקמנו את המדינה מהמבוגרים להזכנים? מרכז רוחני. אור לגויים. חזון אחרית הימים, כי מציון תצא תורה, ודבר השם ירשה. משה דיין, שהיה לו ראייה אסטרטגית. זאת אומרת, ראייה גדולה, הוא אומר, בשביל מה הקמנו את המדינה? צריך שנהיה מרכז בעל השפעה על כל האנושות כולה, על כל העולם כולו. מי יהיה המשפיע? מי יהיה הגורם המשפיע הרוחני והמוסרי על כל העולם כולו? מי? מי? אבל מי בתוך עם ישראל? מי?
לומדי התורה.
Very good, יפה מאוד. זה לא אני אומר, זה משה דיין אומר. למרות שהוא לא למד בישיבה. אבל היה אדם כנראה שהייתה לו ראייה כללית יותר, הוא הסתכל מבחינה היסטורית. בכלל צריך להסתכל על המציאות לא רק על ההווה, אלא גם על העבר וגם על העתיד. בעבר נאמר כבר לאברהם אבינו, מה נאמר עליו? יהיה ברכה ונברכו בך כל משפחות האדמה. אברהם, ממך יצא גוי גדול. מי זה גוי גדול? אנחנו. תגידו, אנחנו לא כל כך גדולים, תגידו, אנחנו כאלה קטנים. גדול מבחינה איכותית, לא כמותית. יצא ממך, אברהם אבינו, אתה אמנון אדם בודד, אבל יצא ממך עם שהוא ישפיע על כל האנושות כולה. משה דיין, משתום קלט את הרעיון הזה. אבל זאת היא האמת למיטה. אנחנו כאן בארץ ישראל לא רק בשביל, איך מישהו יתבטא פעם, לאכול חומוס, לנגב חומוס. אנחנו כאן בארץ ישראל בשביל מה? תגיד בכל רם. מרכז רוחני. כל הכבוד. איך קוראים לך? אלעזר קורן. קור, אלעזר קור. אין פלא, קור. זה הסבא שלך הוא קור? כן. זה מתאים. אתה צודק. זאת היא המטרה של כל התחייה הלאומית שלנו כאן בארץ ישראל, זה להשפיע על כל האנושות. כולם יקבלו את אותו שפע, אותו אמת, אותו צדק של תורת ישראל ואמת. מה?
איך הדברים האחרונים מתקשרים למניין?
אז אמרנו, צבא! צבא השם! יצאנו ממצרים, צבא. צבא זה לא סתם. אדם שהוא בצבא יש לו תפקיד. אנחנו צבאות השם. יש לך חבדניק במקרה. חוץ מרבי, אתה לא חבדניק? לא, בצדק, הרבה, זה זכר צדיק לברכה, עושה שליחים. אנחנו צבאות השם, לא רק חסידי חב"ד. כולנו צבאות השם. בלי לסיים, דתיים, לא דתיים, זה לא משנה. יש לנו תפקיד, תפקיד היסטורי. שזה האלוקים בחר בנו, ברא אותנו, יצר אותנו. לא רק בשביל עצמנו. אלא גם של האנושות כולה. אז זה, הקראתי את זה, למה משה דיין? המפקד ההוא, אז. המפקד, למה בשביל המשכן? מה זה המשכן? המשכן זה המקום שממנו יוצאת ההשפעה. ושכנתי בתוכם ההשפעה לכל האנושות כולה. המשכן זה היה דבר זמני במדבר, אבל לעתיד לבוא יבנה בית המקדש, הוא ה... הדבר היותר קבוע, בית השלישי בעזרת השם. ועד אותה השפעה, אותה הבטחה שאלוקים מבטיח לאברהם אבינו, אותה הבטחה תהיה נחלתנו. שאלו אותי מתי זה יהיה? נכון. תלוי בעין שלך. אם העין שלך היא כללית, כמו... משה דיין אומר, אני כאן נלחמתי על המדינה הזו, שיש לו מרכז רוחני לכל העולם כולו. בכל זאת, העניין הזה של כתיסה, הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, הוא מתייחס לכל העניין הזה של תיסה. אבל לפני זה אולי אני רוצה לומר דבר אחד. מספר הוא לא דבר מקרי. מניין של יהודים שמתפלל, מתגלה הקדושה, ולא משנה איזה יהודי. האם היהודי הזה הוא בדיוק כמו שאתה חושב, או לא, זה לא משנה. מאיפה לומדים את זה? מהמרגלים, 10 מרגלים, שלכאורה הם לא היו בסדר, אבל מהמרגלים לומדים את העניין של הדת ישראל. 10 מתגלה קדושה. מתגלה קדושה על ידי ברכת כהנים, וקריאת התורה, ואמירת קדיש, וכל הדברים האלה. אותו דבר לגבי מניין של עם ישראל. המניין בעם ישראל שנעשה כאן, לא רק לקורבן הציבור, המניין של עם ישראל הוא משמעותי מאוד מבחינה היסטורית. כמה יהודים יצאנו ממצרים?
600
אלף. זה לא מספר מקרי הדבר הזה. ברגע שהגענו למספר הזה, 600 אלף, היינו לעם. ויצאנו ממצרים, לפני זה לא, לא, זה לא היה אפשרי. כמה יהודים היו במעמד הר סיני? כמה יהודים היו?
600
וקצת. עוד טיפה. ואם היה חסר יהודי אחד, היינו מקבלים את התורה. זה כמו שאם חסר יהודי אחד במניין, אי אפשר לקרוא בתורה. מניין יש לו משמעות. 600 אלף זה דבר משמעותי. מדינת ישראל הוקמה, מתי? כשהיינו 600 אלף. זה לא, לנו זה נראה כעניין של מקריות, אבל המספר יש לו משמעות. משמעות רוחנית, מוסרית, היסטורית, כל זה. הרב סיודה, זכר צדיק לברכה, כאן, באחד השיעורים שלו עוסק בעניין הזה, ברשותכם נקרא את הדברים שהוא כותב. כי תישא, כן. העניין הראשון בפרשתנו הוא נשיאת ראש כל 60 ריבו מישראל בשלמותם. זהו, קודם כל 60 ריבו בשלמותם. זה מספר משמעותי. המהר"ל, שהוא דורש את המספרים, הוא מסביר מדוע 60 ריבו זה המספר שבו עם ישראל יצא ממצרים, זה המספר שבו קיבלנו את התורה, זה המספר שהקמנו את המדינה. הוא מתייחס למספר 6. המספר 6 זה מלמד אותנו על נפח, על כמות. למה? 6 זה 4 רוחות השמיים, למעלה ולמטה כמו בלולב. אז זה הנפח של עם ישראל המינימלי להיות לו לעם. גם כאן אומר, המניין הזה שנעשה אז וגם היום, זה מראה על שלמות. כל רבבות עמך בית ישראל, אומרים זה בתפילה של שבת. כל רבבות עמך בית ישראל. הבניין הגדול, השלם והענקי של העם הזה הוא כלל כללי. קודם כל יש כאן כלל. ועניינו של הכלל הזה מתגלה בפרטי פרטיות אצל כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו, כל אחד מאיתנו מה הוא? הוא כלל ישראל. משה שקול כנגד כלל ישראל. כל נער ונער כאן שקול כנגד כלל ישראל. נדמה לי אצלכם בישיבה רצחו את הנערים האלה, הרוצחים מחשימה וזכרה, נכון? אתם יודעים למה הם עשו את זה, הרוצחים האלה? כי הוא יהודי, בגלל שהם היו יהודים. הם לא הכירו אותם לפני זה. היה להם, ידעו, בשבילהם כל יהודי ויהודי זה כל עם ישראל. לא, זה הפוך בדיוק. אותו דבר הנאצים, ימח שמם וזכרם. כל יהודי ויהודי בשבילהם זה היה כל עם ישראל. לכן בשואה הם רדפו את היהודים ולא רצו להשאיר אפילו אחד בחיים. בשבילהם כל יהודי זה כל עם ישראל. התפיסה הזאת שהפרט בעצם הוא מבטא את הכלל, כל אחד מאיתנו מבטא את כלל ישראל. זה האמת. אמנם למדנו את זה בדרך הקשה, לצערנו הרע. אבל צריך לדעת שאנחנו לא פרטים. לא כל אחד מאיתנו הוא איזה פרט בפני עצמו חי לבד. אנחנו, לא רק שאנחנו חלק מעם ישראל, אלא כל אחד מאיתנו מייצג את כל עם ישראל. כל אחד ואחד הוא נשמה גדולה ששייכת לנשמה הגדולה, נשמת עם ישראל בכללותו. דרך אגב, זאת היא הסיבה, אולי לא בצורה מתוכננת, אבל בצורה, זה משתמע מזה, שהנאצים, ימח שמם וזכרם, אמרו ליהודים, אין לכם שם. שם זה נשמה. במקום זה, עשו כתובת קעקע של המספר. ואמרו, לא, מעכשיו אין לכם שמש, אתם רק מספר. אני בן אדם. לא, אתה מספר. רצו למחוק את האישיות, את האדם. ולכן בכנסת נוהגים, ביום השואה, נוהגים להגיד, לכל אדם יש שם. קוראים את השמות של הנרצחים. כל אדם יש שם. זה העניין של המניין. המניין כאן נותן ערך לכל יהודי ויהודי, כי כל יהודי ויהודי הוא כל כמו כל עם ישראל. אני נוהג לתת משל עם הסינים. הסינים זה עם גדול כמותית. כמה יש סינים בעולם? מיליארד. מיליארד? אתה בטוח? עד שדיברת כבר נולד עוד מיליון סיני. אז יש שני סוגי סינים. יש סיני אחד שהוא גאוותן. אני שייך לעם הכי גדול בכדור הארץ. מיליארד 300 מיליון סינים. אני שווה מיליארד 300 סינים. אל תיגעו בי, אני כמו מיליארד 300 סינים. זה סוג אחד של סיני. שהוא מכיר בערך העצמי שלו בגלל הכלל. אני שייך למשהו. אבל יש סיני אחר שהוא אומר, אני כלומניק. מי אני? אחד ממיליארד 300 אלף. אני כלומניק, אני שום דבר, אני לא שווה שום דבר. פשוט איבד את עצמו, את הקשר שלו עם הכלל. הוא רק חי עם עצמו. כשאדם רק חי עם עצמו, הוא אומלל, הוא מסכן. הוא רק פרט, ותו לא. זה למשל הסיני, כן. אבל זה מה שהרב ציודה, זכר צדיק, אומר כאן, אומר, כל המעלה שלנו, כל הגדולה של כל אחד מאיתנו, ולא משנה איזה מפלגה הוא שייך, ואם הוא כן דתי או לא דתי או משהו כזה, כי כל אחד זה עם ישראל. כל אחד בעצם מייצג את הנשמה של כלל ישראל לדורותיו. הדורות שהיו והדורות שיהיו, כל הדור הזה כולו. זה מעלה גדולה מאוד. לכן דיברנו מקודם על הרשע שמוציא את עצמו מהכלל, הוא אומר, אני לא שייך לכלל. אם אתה לא שייך לכלל, אז אתה פרובלמטי, אתה בעייתי. כן. למה? בגלל אותה סיבה. מרדכי מייצג את כל עם ישראל.
למה זה בעיבת בעיניו?
זה אומר, מה? בשבילי זה עם ישראל. אני צריך לא רק לפגוע בו, אלא במי? בכל עם ישראל. הרב היה מזרעו של עמלק. ודרך אגב, אותו דבר היטלר, ימח שמו וזכרו. הוא כתב, הוא אמר, כל זמן שיש יהודי אחד בעולם, כל זמן שיש יהודי אחד בעולם, אין לי מנוחה. והוא רדף אחרי היהודים בבונקרים, ביערות, באיפה ש... זה נורא והיום. למה הוא קלט, הפוך על הפוך. שעם ישראל דבר מהותי, וכל יהודי זה עם ישראל. סליחה שאני נותן לי כמשל את המחלה, לא עלינו. כל מה שיש גרורה בגוף, אז זה נורא והיום. אז בשביל שונאי ישראל זה ככה. גם היום האנטישמים האלה, הם לא שונאים אותנו בגלל שקוראים לך ככה או ככה. יש את היהודי. עצם העובדה שאנחנו יהודים, זה מה שמפריע להם. והם צודקים, כל יהודי הוא כל עם ישראל. ואם הם פוגעים ביהודי, זה בגלל שהוא מבעיניו זה כל עם ישראל. אבל אנחנו צריכים לראות זה הפוך על הפוך. לראות, להיות, להבין שכל יהודי ויהודי זה באמת כולנו, פגעו בוד, פגעו בי. זה הסיבה למה במלחמת מלך הרד, שלקחו שפחה אחת, בשבי, שפחה אחת, יוצאים נדם מלחמת חורמה. למה מלחמת חורמה? להרוס את כולם. בסך הכל לקחו שפחה אחת. אבל מה, הם לקחו את השפחה הזאת, למה? כי הם ראו בשפחה הזאת את כל עם ישראל. לקחנו את עם ישראל בשבי. כמו החמאס עם אחשימם, שלקחו את שליט בשבי. לא לקחו את זה בגלל שקוראים לו כך או אחר. בגלל שזה מייצג את כל עם ישראל. דוגמה, כן. אבל להגיע לתודעה באופן חיובי, אנחנו צריכים, לא בגלל שפוגעים בנו, רוצחים אותנו או משהו כזה, אלא בגלל שאנחנו מכירים בערך של עם ישראל, כעם באמת בעל השפעה עולמית. אז זה אומר הרב צבי יהודה, שכל יהודי ויהודי הוא כל עם ישראל. נראה את זה בתוכו. כל אחד מאיתנו אינו אלא, סימנתי את זה בפס, בדגש, כל אחד מאיתנו אינו אלא גילוי פרטי של כלל ישראל. כל אחד מאיתנו. תגידו לי, אבל אני לא מרגיש את זה, תגידו, תגידו. יש לכם בעיה. אבל כשתהיה בצבא תרגיש את זה. כל אחד מאיתנו אינו אלא גילוי פרטי של כלל ישראל. של קודשא בריך ושכינתא, שכל אחד ואחד מאיתנו. ושוב פעם, זה לא משנה איך אתה מופיע, אם אתה מופיע בצורה דתית או לא דתית, או מפלגה שלך או אחרת, זה לא משנה. ככל שקשר זה בין קודשא בריך וישראל דאורייתא קיים בכל תוקפו, בקיום תורה או במצוות כמו שאנחנו עושים כאן במכון מאיר, כמה שיותר מתחזקים בתורה, ואני רוצה לברך אתכם, ילדים יקרים, תתחזקו בתורה. בזה שאתם מתחזקים בתורה, זה לא עניין פרטי. זה עניין של כל עם ישראל וכל האנושות כולה, כל העולם כולו. כמה שיותר מתחזקים בקיום תורה ומצוות, בממלכתיות ובצבאיות, באותה נשימה הוא אומר, ממלכתיות וצבאיות. כמה שתהיו חיילים יותר טובים, זה יותר מחזק את כלל ישראל. ככל שחיה בקרב כל אחד מאיתנו הכלליות הזאת, אם אתה אדם כללי, מישהו רוצה להיות כאן מאושר? מי רוצה להיות מאושר? מי לא מאושר? יש כאן מישהו שהוא לא מאושר? אתה לא מאושר. אתה יודע למה אתה לא מאושר? אתה חושב על עצמך יותר מדי. איך קוראים לך? בועז, בטח. נכון שאתה חושב על עצמך? שמתם לרח איזה פרצוף יש לו כתוצאה מזה? אדם פרטי הוא מסכן. תגיד, אמן, תגיד. אדם כללי הוא מאושר. זה כל אחד מאיתנו, זה רק אתה. לפעמים אנחנו מאושרים, שמחים, כשייכים אל הכלל, לחברה, לכולנו. לפעמים אנחנו מתכנסים בתוך עצמנו, מכונסים, מתכנסים, מתנתקים מהסביבה, מהעולם, מהחברה, המשפחה לפעמים. אז באמת, אנחנו לא מאושרים. העושר, העושר באלף, גם הרגשה טובה, זה שייכות. כשאדם שייך, הוא בסדר, שהוא לא שייך. יש לו בעיה, כשיש לו בעיה, מה הוא צריך לעשות? לאן צריך לבוא? דוד, לאן צריך לבוא? אתם שוחקים, אה? זה נכון. נכון או לא? באים כאן כל מיני חבר'ה מכל העולם. ואחרי כמה זמן אתה רואה שהם שמחים יותר, מאושרים יותר. למה? כי הם מרגישים שייכות. הם חלק ממשהו. הם לא בודדים, הם לא לבן. אז זה מה שהרב אומר כאן. כמה שיותר נהיה מחוברים, נתחזק ונחזק את עם ישראל ואת העולם כולו. כן, מתגלה יותר הבריאות של נצח ישראל. אבל כשכל היחידים אינם מקושרים בכל תוקף עם החיוניות השלמה הזאת של עם ישראל, מתגלה מצב של חולשה ושבירה, שלא יקרה להם נגף בפקוד אותם, כי אם אתה סופר אותם בודדים, כל אחד לחוד, זאת היא הסכנה. הרי אנחנו לא כל אחד לחוד. אז יש נגף. חשבון זה הוא עדין מאוד, כי תישא את ראש בני ישראל, דע לך, שכל כלל ישראל כולו קודש. מה, באמת? מה אתם אומרים, חבר'ה? זה נכון או לא? למה לא רואים את זה? תשאל. יש לנו בעיה בעיניים. או בלב. אתה רואה בעיניים מה שיש בלב. זה מה שהוא אומר. כל כלל ישראל כולו קודש. כולו חיוניות אלוקית. ומזה יש המשך לכל אחד ואחד מאנשי ישראל, מהכלליות, מהכלל אל הפרט. אם אתה שייך אל הכלל, אתה מזדהה עם הכלל, אתה נושם עם הכלל, אתה שמח עם הכלל, ואתה גם מצטער עם הכלל. זה מצב של בריאות, אתה שייך. אנשי ישראל, אורייתא וקודש הבריחו, כשהיחידיות, האינדיבידואליות והפרטיות מופיעה בעוצמה גדולה מהרגיל, קיימת סכנת חידלון. עד כדי כך, אם האדם הוא חי רק את הפרטיות שלו, הוא ממש מצב של ייאוש לפעמים, עד כדי כך. כי הוא לא מרגיש שייך לשום דבר. סכנת מוות, עד כדי כך. סכנת חולי, עד כדי כך. כשאדם הוא בודד, לבד, יש צורך, במקרה זה יש צורך בכפרה. נתנו איש כופר נפשו, להשם יפקוד אותם, ואז לא יהיה בהם נגף בפקוד אותם. כן, אם כן, זה היסוד. מחצית השקל זה ביטוי ממשי לשייכות אל כלל ישראל. שכולנו שייכים אל הכלל, ולכן מחצית השקל קנו את קורבנות הציבור, לכן גם מחצית השקל עשו את האדנים, שזה היה בסיס למשכן. וגם היום, מישהו רוצה להתחתן כאן? אף אחד. אתם צעירים. אתה צעיר, אתה לא... אתה רוצה להתחתן, נכון? בשביל להתחתן צריך להיות ביחד. תגיד. אתה, כן. תגיד, ביחד.
ביחד.
אני יודע משהו. שייך. שייך אל הכלל. כלל האומה, כלל האנושות. אם מתוך הכלל אתה תקנה, אני מברך אותך. תבנה בית נאמן בישראל, נזכה מתוך כך לגאולה שלמה וישועה שלמה, במהרה בימינו, אמן.